החגים בישראל נקראים בשם מועדים. מועד, להיוועד, להיוועד, להיפגש. במועדים אנחנו נפגשים עם תוכן מיוחד שהקדוש ברוך הוא מאיר אותנו בו בכל שנה, בזמן הזה, מברכים שהחיינו לכניסת היום, על הזכות המיוחדת להיפגש עם האור המיוחד של הזמן, ומתפללים ועשיינו השם את ברכת מועדיך, כך שבעזרת השם נזכה להפנים ולקלוט אל תוכנו את התכונה המיוחדת שמאפיינת את הזמן הזה. כמובן כבר הנחתי הנחה שהמועד והחג הוא זמן אקטיבי שהקדוש ברוך הוא פועל עלינו בזמן הזה, ולא רק תזכורת לאירועי העבר. כן, זה לא רק פעמונים שמצלצלים ומזכירים לנו את מה שהראה את אבותינו בעבר, אלא אנחנו נפגשים, מתוועדים, נפגשים ומתמלאים עם התכונה המיוחדת שהקדוש ברוך הוא מאיר אותנו בזמן הזה. ואותה תכונה שהאירה את אבותינו ומכוחה באו המאורעות שאפיינו את הזמן ההוא, התוכן הפנימי שלהם הוא מתחדש ומאיר אותנו בכל שנה בזמן הזה. וחג הפסח, אנחנו רואים בתפילה, נקרא בשם זמן חירותינו. ואולי הייתי רוצה כמה מילים על מושג החירות. חירות באופן פשוט היא הסרת העבדות, והיא שייכת רק במקום ששרת בו העבדות. אנחנו לכאורה נמצאים בזמן שבו אנחנו בני חורין, אנחנו לא משועבדים תחת אף עם אחר, ואנחנו לא צריכים להסרת עול הגויים מעל צווארנו. גם האירוע הזה של הסרת עול גויים הוא לא אירוע שחוזר על עצמו, כך שנאמר שהזמן יהיה זמן חירותנו, ונאמר שמתוועדים ומתמלאים בכל שנה בתכונה המיוחדת של הזמן הזה. כנראה שתכונת החירות היא תכונה פנימית, היא לא קשורה רק לאירועים חיצוניים, היא תכונה פנימית, והיא תכונה פנימית שכל אחד ואחד מאיתנו זקוק להתמלא ממנה. והקדוש ברוך הוא העיר אותנו בתכונת החירות, ואנחנו בכל שנה מתמלאים בתכונה הזאת. ואולי בקצרה רק נאמר שהאמת העבדות הגדולה ביותר של האדם היא סביבתו, ואולי אפילו יותר של האדם לעצמו. כן, אולי בן חורין זה לא רק אדם שאף גורם זר לא שולט עליו. בן החירות היא החופש של האדם באמת להיות אובייקטיבי, ככה הייתי אומר. להיות אובייקטיבי, לא להיות נשלט כמובן ידי גורם זר, אבל גם בעצמו להיות אובייקטיבי ולא להיות מושפע משום גורם שמפעיל עליו לחצים, לא רק חיצוניים, גם פנימיים. ואדם יכול בהחלט ברצונה חופשי לשעבד את עצמו, לשעבד את עצמו לגורמים זרים. המהר"ל אומר שהמצה נקראת לחם עוני. בגמרא יש כל מיני פירושים, מה פירוש המילה לחם עוני? יש לחם שעונים עליו דברים הרבה, מפה חז"ל למדו שהאגדה צריכה להיות בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך. יש לחם עוני, לחם של אדם עני, מה אני בפרוסה, כן, אני חוסך ופורס את המצה שישאר לו. יש גם אומרים לחם מאכל עניים, כן, שהוא קשה להתעכל, ואז לוקח זמן עד שהוא מתעכל, עניים אוכלים אותו. המהר"ל אומר לחם עוני, לחם שהוא עני. הלחמאניה, זה לחם העוני. הוא, הלחם, הוא לא לחם של אני, הלחם הוא בעצמו אני. הוא אני במובן הזה גם שאין שום חומרים נוספים, אלא רק חומרי הבסיס. גם בזה שאין לו את התפיחה, יש לו רק את העצמיות, אין את כל התפיחה יתרה. אומר המהר"ל, לחם עוני הוא דווקא מבטא את החירות. דווקא הוא מבטא את החירות. אגב, את המצה שאנחנו אוכלים, לא רק מפני שיצאנו בחיפזון בזמן היציאה, אלא כבר בראש חודש ניסן, הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו בפסח מצרים, לאכול ואכלו את הבשר בלילה הזה, צבי אש ומצות, עד מרורים יאכלו. כלומר, נצטווינו לאכול מצות, כן, עוד לפני שהאקט של היציאה מבית עבדים. המהר"ל אומר שהמצה היא, שהיא לחם עני, דווקא היא מבטאת את תכונת החירות. זה שהאדם לא משועבד לכל התופח, לכל החיצוני, אלא יכול באמת להיות נאמן רק לעצמיות שלו, בלי שום חומרים נוספים, בלי שום השמנה או תפיחה, אלא רק לעצמיות, זאת התכונה שמבטאת את החירות, את החופש, את העצמיות. הייתי רוצה להוסיף לזה עוד נקודה, שבאורות התשובה בפרק ה' סעיף ה' כותב הרב קוק, העקשנות לעמוד תמיד בדעה אחת, כן, בדעה או בהרגשה, היא נובעת מעבדות קשה. ואולי, יש הרבה פעמים נטייה כזאת, של, שאולי כולנו, להגדיר את המקום שלנו, להגדיר את המחשבות שלנו, אני ככה, אני חושב ככה, או את הדפוסי ההתנהגות שלנו, כן? ככה אני וזה אני. ויש אולי אנשים שזה עוזר להם להגדיר את, להגדיר את עצמם ולהיות בעלי מקום. המקום הזה הוא דווקא, יהיה בו עבדו, הוא בעצמו עבדות קשה. כל אדם שמעביר עליך ביקורת, פוגע בזהות שלך, פוגע בעצמיות שלך, כן? מי שבא עם דעה זרה למה שאתה חשבת, יש קודם כל תנועה דחייה, כן, של הגנה, הגנה כאילו מישהו בא לפגום בעצמיות שלך ואתה צריך להגן על עצמך, לייצר תנועה דחייה, תנועה ראשונית, תנועה של דחייה. בעצם זה חוסר הבנה בסיסי של מהותו של האדם. המשנה במסכת בבא קמא פותחת, ארבעה אבות נזיקים, השור, הבור, המבעה והעיוור. רב אמר, מבעה זה אדם. מדוע מבעה זה אדם? מהפסוק, אמר שומר, הקדוש ברוך הוא, עת הבוקר וגם לילה, הגאולה והגלות, אם תבעיו, בעיו. כן, הכל תלוי ברצונכם, הגאולה והגלות יופיעו ברצונכם. זאת אומרת, שאם באמת, שאדם נקרא בשם מבעה, על שם כוח הרצון שלו. זה אולי הכוח המרכזי שמגדיר את האדם. התנועה, הרצון, נתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. בעלי חיים עומדים, מלאכים נקראים עומדים. אתה רואה כבשה באחו, כן, יושבת בשקט, אוכל את העשב שלה, את העשב של אתמול ואת העשב של היום. והאדם נמצא, ברוך השם, כל הזמן בתנועה מתמדת. לא עומד על מקום אחד, אלא האדם הוא כוח הרצון שבו. וכוח הרצון זה תנועת ההתפתחות, תנועת ההתקדמות, שהיא נקודה מהותית בהגדרת הזאת של האדם. האדם המתפתח, האדם הרוצה, האדם השואף, פותר את ידיך ומשביע לכל חי לא רק את מה שהוא כבר רוצה, אלא פותר את ידיך ומשביע לכל חי את כוח הרצון. את הרצון לרצות, ייתן לך משאלות ליבך, שכזו ייתן לך את הכוח להיות אדם מבקש, ישמח לב, מבקשי השם, לא מוצאי השם, מבקשי השם. להיות אדם כל הזמן כבד השם וחזק, ואחר כך עוד פעם כבד השם. להיות כל הזמן אדם שואף, לא צדיק גמור מחוסל, צדיק גמור בעל תשובה. צדיק גמור שכל הזמן נע קדימה, שכל הזמן רוצה להתעלות, רוצה גם אם לא לתקן תקלות, אבל להעלות את כל רמת החיים הרוחנית שלו. אדם צריך להיות בעמדה של תנועה, תנועה קדימה. והתכונה הזאת של הרצון וההתפתחות היא תכונה מהותית בהגדרת הזאת של האדם. הרצון לעמוד במקום אחד שהוא כאילו למצוא מנוח, ובעצם להפסיק להיות אדם. להפסיק להיות אדם מפותח, להיות כבהמה. להיות נעול וסגור ולעצור, כן, לעצור באיזה תחנת עצירה ולהגדיר שכאן אני נעצר. זה מוות. תנועת אדם חי זה אדם רוצה, זה אדם מתפתח, זה אדם מתקדם, זה אדם מתקן. תנועת התשובה היא חלק מהותי מהוויית האדם. היא לא רק תיקון תקלות, אלא העובדה שהאדם כל הזמן נמצא בתנועה של התפתחות ושאיפה קדימה, זאת הגדרת הזהות העצמית של האדם. מבעה זה האדם, זאת התכונה המרכזית שמבטאת את האדם. לא ההישגים שאליהם האדם הגיע, אלא אל תכונת השאיפה. האדם כל הזמן שואף, האדם רוצה, האדם מתקדם ומתפתח, זה אולי הדבר שמשקף יותר מכל את האדם. ובמובן הזה, הרצון לעצור, זאת עבדות. זאת עבדות, כן? זה עבדות להיות משועבד לנקודה, לתחנה הזאת שאתה נמצא בה, ולראות בה את חזות הכל, זאת עבדות. והחירות, החופש, הוא הרצון להתפתח, הרצון להתקדם. ולכן, סתם, במישור המוסרי, כשאדם בא עם, כשמישהו בא ומבקר אותך, ההתנהגות שלך, או בא עם דעה זרה, אז צריך להקשיב, להקל, לקלוט מה שאתה קולט, לפלוט מה שאתה פולט, כמו גוף האדם, שעוניז מזון, מעכל, קולט, פולט, וגם אדם לא מחויב גם לקבל כל ביקורת, אבל, ולא כל דעה זרה, אבל לא לחשוב שעצם העובדה שמישהו בא עם ביקורת היא פגימה בעצמיות. להפך, היא משרתת את העצמיות, כי היא מגרה את התנועה של העלייה, של ההתפתחות, הידי זה שאתה מכניס עוד גורם לתנועת העלייה של החיים. ולכן בלילה הזה שעם ישראל נפגש עם עצמו, בעצם זאת ההזדמנות הראשונה שיצאנו מבית עבדים, אבל נפגשים עם העצמיות שלנו, אנחנו כמובן רוצים להתמלא בתכונת החירות שהיא לא רק החופש מהמשעבדים, אלא החופש האמיתי שהוא כוח הרצון הבוער לאלוקים, הבוער ופונה אל האינסוף, כן, ובכלל, כלומר, לא רק לצאת מהמיצרים של העבדות הקשה, לצאת מכל המיצרים ולפרוץ בחירות החופשית, כן, שכל הזמן טובעת לצמוח ולגדול. ובזה אנחנו זוכים להתמלא בכל שנה. נקודה שנייה שכמובן אפיינה את הזמן ההוא וכנראה חוזרת בזמן הזה, וגם היא מאוד משמעותית לנו ובמיוחד בדורנו, היא הנקודה של יצירת עם ישראל כעם. המהר"ל אומר, אנוכי השם אשר יוציא אותם מארץ מצרים מבית עבדים, כן, היסוד מצוות האמונה מוגדרת על ידי האמונה שהקדוש ברוך הוא הגואל את עם ישראל. והמהפך הזה של עם ישראל מ-70 נפש, כן, של בודדים, ליצירה של עם בני ישראל רב עצום ממנו, ליצירה ממצרים של עם, זהו מהפך איכותי. אנחנו בברכת התורה מברכים בחר בנו מכל העמים ונתנו תורתו. הרצוי זכרונו לברכה היה מאיר שבדרך כלל לא עושים מצוות חבילות חבילות, לא מברכים חבילות חבילות, אלא נותנים לכל מצווה ולכל ברכה את המשקל שלה. הנושא הוא ברכת התורה. מדוע משלבים כאן ברכה והודעה בחר בנו מכל העמים? והסביר שבחר בנו מכל העמים היא שייכת, היא ברכה ששייכת בצורה ישירה לנתנו תורתו. הקדוש ברוך הוא נתן תורה רק לעם ישראל. אברהם אבינו שהיה גדול העולם, אברהם העברי, כל העולם בעבר אחד ואברהם בעבר השני, אברהם אבינו לא זכה לקבל תורה. ועם ישראל שיצא עכשיו ממתי שערי תומה, עם ישראל זכה לקבל תומה. כי הכתובת של הקדוש ברוך הוא היא לא אדם פרטי, גם קדוש וטהור, הכתובת של הקדוש ברוך הוא היא עם ישראל. ועם ישראל, אם הוא היה רק קבוצת שותפים שהתאגדו באגודה אחת, בקבוצת שותפים הפרט הוא המרכז, והשותפות מטרתה היא, כן, חברת שותפים מטרתה, מטרת השותפות בדרך כלל היא להחזיר את הכוח למשלח, אל הפרט. כשההתאגדות של השותפים, היא רק מחזקת את הפרט בזה שהוא כבר לא מופיע רק בעצמו, היה צובר כוח על ידי השותפות, אבל בסוף הכל חוזר אל הפרט. עם ישראל הוא לא אוסף שותפים. חיה אחת יש ברקיע וישראל שמה. עם ישראל הוא עת, הוא גזע, הוא נקודת מוצא אחת, היא חיה אחת. וכל אחד מאיתן מוגדר במשנה אדם מישראל. יש קודם כל ישראל, וכל אחד מאיתנו הוא ענף שצומח מתוך ישראל. כשהישראל, הישות הלאומית, היא נקודת המוצא המציאותית של כל אחד מאיתנו. וכל אחד מאיתנו צומח כפרט מתוך הכלל. והכלל הוא נקודת המוצא. והתורה ניתנת לאומה, לא ליחידים אלא לאומה. כל אחד ואחד מאיתנו שהוא בן לאומה הישראלית זוכה לקבל תורה, כי הוא שייך לאומה הזאת, הוא ענף מתוך הכלל הזה. אבל נקודת המפגש שלנו עם התורה היא רק דרך הכלל. זה מה שאומר בעל ההגדה לרשע. אגב, בעל ההגדה לקח את ארבעת הבנים שמפוזרים בתורה, כל אחד בפרשה שונה, ואולי גם הסגנון של הבנים בתורה הוא קשור גם למיקום שלהם. כן, החכם הוא הנכנס לארץ, זה שלא ראה את מתן תורה, ובאמת שואל בפתיחות, מה העדות אשר ציווה שלנו אתכם? לא אתכם ולא לא, הוא באמת לא היה שם. העבודה של הרשע היא, תעבדו את העבודה הזאת בחודש הזה, נאמר על קורבן הפסח. והטעם ששואל מה זאת, זה על עריפת פטר חמור. אז עריפת פטר חמור, אף אחד לא ישאל מה העדות והחוקים, המשפטים אשר ציווה שלנו אתכם. כן, על פטר חמור, פותחים את העיניים ואומרים, מה קורה פה, מה זאת? בא להגדה שרצה ללמד אותנו כנראה לדבר עם כל בן בשפתו, כן, לקח את ארבעת הבנים ולקח את הניסוחים השונים והציב אותם אחד מול השני בלי הרקע, כדי לומר כל בן, כן, ללמד אותנו איך לדבר עם כל בן. התשובה של הבן הרשע היא גם התשובה, היא לקוחה מי שאינו יודע לשאול. לשנדה ישו לא אומרים לכם לא ולא לא, אבל הרשע כן. זאת אומרת, בעל הגדה בעצם רק רצה ללמד אותנו עם כל בן לדבר בשפתו. מה אומרים לרשע? כן, הרשע אומר לכם ולא לא. כן, מאז שהרשע, מה העבודה הזאת לכם? אגב, זה כתוב שם, והיה כי יאמרו עליכם לכם, לא כי שלחה, יש פה אמירה. כן, האמירה זה לכם ולא לא. לכן זה קצת באמת גם בפשט קרוב לבן הרשע, לא כי שלחה מנחה, כי אמרו עליכם בניכם באמירה מוחלטת, באמירה מסימן קריאה, שהעבודה הזאת היא לכם ולא לא. אבל מה, איך בעל ההגדה מתייחס לרשע? כן, בעצם כל התשובה לרשע היא נאמרת בגוף שלישי. לא מדברים איתו, מדברים עליו, פונים למישהו אחר. כן, לכם, לא לכם ולא לך. לכם ולא לא. כן, לפי שהוציא, לא לפי שהוצאת את עצמך. מדברים מישהו אחר, לפי, כי הוא הוציא את הכלל, הוציא את עצמו מן הכלל, לא מדברים אליו ישירות, הוא הוציא את עצמו מן הכלל, אז הוא זז הצידה. ועם ישראל ממשיך, ואומר, לפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. ההוצאה מן הכלל היא בעצמה כפירה בעיקר, להגיד שאתה אדם פרטי, אתה מנתק בזה את הקשר שלך מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא מכיר אותך בתור אדם פרטי, לא דיבר עם אברהם אבינו, לא נתן לו תורה, אלא אתה עם ישראל. ואתה בעצם כופר בעיקר שממנו אתה צומח, כן? לכן אומרים לו, אילו היה שם, לא אילו היית שם, אילו היה שם לא היה ניגל, כי מי שניגל זה עם ישראל, ומי שרואה את עצמו מנותק מעם ישראל, לא היה ניגל. יש וורט חזק של הגרא, שאפשר לשאור גם אותו לעניין הזה. רשע בגימטריה 570, שיניו בגימטריה 366. אם תפחית מ-570, מרשע, את שיניו, 366, יהיה 204, בגימטי הצדיק. לרשע יש כוחות חזקים, הוא משתמש בהם לדורסנות. אם אתה רק תקה את הדורסנות בסגנון שבעל ההגדה מלמד אותך, לדבר עליו ולא אליו, כן, ככה תקה את שיניו, כן? תשאיר את החוזקות שלו, אבל תשקף לו, איך זה נראה כשאתה מוציא את עצמך מן הכלל, וזה רק תקה את שיניו, תשאיר לו את החוזקות, כן? כן, הוא חלק מהבנים שמשתתפים אליה סדר, הוא לא החמישי שבכלל לא מגיע, כן? הוא שייר לילה לסדר, אז הוא קיים, תקבל את החוזקות שלו, רק תקה לו את החוד הדורסני, ובזה תצרף אותו ואז הוא יהיה צדיק. אם אתה תראה את הדברים ככה, אז הוא יהיה צדיק. בכל אופן, אני חוזר לנקודה הזאת שהרשע הוא זה, הוא רשע בכך, שהוציא את עצמו מן הכלל והגדיר את עצמו כאדם פרטי. הכתובת של הקדוש ברוך הוא עם ישראל. ועם ישראל קיבל תורה, ובלילה הזה אנחנו מוארים בתכונה הזאת שהיא כל כך חשובה לדור שלנו. כי בדור האנו בנו, גם אנשים שבאו מזווית הרע של החול, שהם היו שליחים אלוקיים לבנות את המדינה, אז כל הנושא הלאומי בער בעצמותיהם. הצד הלאומי, בית ילדים, ברמות קיצוניות של ביטול הפרטיות לטובת הלאומיות, כן, אין פרטיות, אין בתי ילדים, שזה באמת דבר לא נורמלי, כן, אבל בכל אופן יש פה איזו אמירה, כן, שהכללות במרכז, ובזכות זה נבנתה מדינת ישראל, ובאמת מדינת ישראל היא יש קדושה יש בה. כי מדינת ישראל היא לא חבורת השותפות שמצביעים בכנסת ושולחים את הנציגים ואת השותפים שינהלו לנו את חבורת השותפות. מדינת ישראל היא מדינת אי האומה. היא בעצם משקפת את הלאומיות הישראלית, לא את אוסף הבודדים שנמצאים כאן, ולכן מאוד חשוב איך מתנהלת המדינה, גם מי שלא רוצה לכפות אנשים פרטיים על דרכם הפרטית, אבל כן יש לנו מאוד עניין איך מדינת ישראל כמדינה מתנהלת. כן, איך הכללות מתנהגת. זה הרבה יותר משמעותי לנו ממה קורה עם האנשים הפרטיים, כי באמת אנחנו, זה גם כאילו נגזרת של הנקודה שאני מעלה עכשיו, שהאמת האומה עומדת במרכז, אז גם המדינה עומדת במרכז, והפרט הוא פרט מתוך הכלל, חלק מתוך. אנחנו עוברים תהליך לא פשוט, כי מי שבאמת רצה לראות במדינת ישראל רק מקלט בטוח, אז ברגע שהגענו לה, כמו שאדם יש לו יד לעלות לטפס הר, מרכז את כל האנרגיות שלו לטפס על הר, כשמגיע לפסגה המוח נותן פקודת התפרקות ומרגישים תכונה עייפות. מי שרצה רק מקלט בטוח שלא ישמיד אותנו, קיבל את בנה את מדינת ישראל מדינה עוצמתית, עוצמתית מכל הבחינות, מדינת ישראל עם העצמה ולא ישמיד אותנו יותר. מי שזה מה שהניע אותו, מתעייף ונח ומפריט את הקיבוצים, נגמרה המשימה, ועכשיו לא הלך ישראל. והפרטיות, אחת שמענת אבית הקרסיתה, הפרטיות מרימה ראש וכבר תופסת מקום הרבה יותר משמעותי מאשר המדינה והצרכים הלאומיים. צעד אחד. צעד שני חמור יותר, כן, מאותו מקום, שמי שבאמת רק רצה מקלט בטוח, יש עניין לעצור כאן, ולא להמשיך עם אותה תנועה של חיזוק הלאומיות לכחול לבן חזק. תנועת אכילה היא מצוינת מרעב לשובע. משובע להשמנה זו אותה יצריות, זו אותו יצר, אותו קרב משיכה. אבל כשהוא עובר את גבולו, הוא כבר עובר להיות מתנועה של הבראה לתנועה של מחלה. מי שבאמת ראה בחוזק הלאומי רק בלימה של האנטישמיות, מזווית ראייה שלו, העצמת הלאומיות, המשך העצמת הלאומיות, היא השמנה מזיקה. כי באמת יותר צודק שתהיה מדינת כל אזרחיה. שיהיה עם, שבעצם לא יהיה יותר עם ישראל עם לאומיות חזקה, אלא ותהיה, כן, תהיה התפיסה האוניברסלית, עם גוון ישראלי, תמיד יישאר גוון ישראלי, אבל הוא לא מהות, זה לא משמעותי. יותר משמעותי שלנו באי עולם כמו כולם, רק שאנחנו לא פחות מבאי עולם ואותנו לא ישמידו. אבל לבלוט, אין לנו שום עניין לבלוט, אין שום הצדקה לבלוט למי שרצה רק מקלט בטוח. ואנחנו נמצאים בצומת הזאת, שהיא צומת מכריעה, כי אנחנו רוצים כחול לבן חזק, כי באנו הנה לא רק כדי לנצל מהשואה, באנו הנה כדי להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, כדי לשאת באחריות שלנו להיות לב שבאומות, וכן יש לו עניין להעצים מאוד את דגל ישראל, להעצים מאוד את הישראליות. לא למעוך אף אחד, כן, לא לדרוך על אף אחד, אבל כן מאוד לעשות עניין מבחרבן עם כל העמים. בחרבן עם כל העמים זה עניין, הטיל עלינו שליחות ואחריות שאף עם לא קיבל את האחריות הזאת. לקבל תורה, להיות אחראי על העולם המוסרי, להיות לב שבאומות, זו אחריות שמוטלת עלינו, ואנחנו מאוד רוצים לעמוד בה ולחזק את הלאומיות שלנו, ובלילה הזה שבו הקדוש ברוך הוא מאיר אותנו בעוצמה של החירות מצד אחד, ובכלל לדתנו הלאומית, אנחנו רוצים לחזק יותר ויותר את הישות הלאומית ואת הכרה במרכזיות שלה, באחריות שהיא מטילה עלינו, להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. ואני רק אסיים בנקודה הזו של ארבעת הכוסות, שמבטאות את הנקודה הזאת. ארבעת הכוסות, המהר"ל אומר, והוצאתי אתכם מטעם סבלות מצרים העינוי. אחרי שנגמר העינוי יש עדיין עבודה, והצלתי אתכם מעבודתם. אחרי שנגמרה העבודה אנחנו עדיין נמצאים במצרים, כן? וגאלתי אתכם, היציאה ממצרים. שלוש לשונות שהן פתרון הבעיה, העינוי, העבדות והגלות. ולקחתי אתכם לי לעם, מתן תורה, היא לשון רביעית. במשנה כתוב, בין כל שלישית לרביעית לא יפסיק, אומר המהר"ל. אם הייתה הפסקה, זה היה אומר שבעצם יציאת ישראל ממצרים היא יחידה בפני עצמה. ומתן תורה זה צעד הבא, כן? הוא צעד הבא, הוא לא עצם היציאה ממצרים. יש ישראל, ואחר יש מתן תורה. אומר המהר"ל, למה לא יפסיק? כי לקחתי את חין אלם, זאת הפרשנות של יציאת מצרים. אתה לא מבין באמת מה קרה פה ביציאת מצרים, אם אתה לא מבין שבוציאך את העם ממצרים, תעבדו את אלוהים על ההר הזה, כי מתן תורה, זה המניע, זה הסיבה, זה הפרשנות של יציאת מצרים. עם ישראל אין לו ישות עצמית או תכונות לאומיות עצמיות, חוץ מאשר המרכז והלב שיותנו עם אלוקי. לכל עם יש את התכונה המיוחדת שלו, וכמו שמשל הכוזרי, לב שבאומות, זה אומר שכל לב שבאיברים, לכל עבר, יש את התכונה ואת היתרון שלו. אבל לעם ישראל יש את התכונה הליבית, להיות עם אלוקי, זו התכונת התורה, היא הנשמה הלאומית שלנו, היא התוכן של הלאומיות שלנו. ולכן מתן תורה הוא המשקף, הוא ורק הוא, מלמד מה ההתרחשות של יציאת מצרים. יציאת מצרים היא שהתורה יצאה אל הפועל בתחילת הדרך. שם ישראל עדיין באמת יש שערי תומה, אבל נשמתו בוערת אלוקים ותתגלגל לו דורות ואלפי דורות, תתגדל ותסתבך, כן, ותעלה במעלותיה, ובעזרת השם אנחנו לקראת עם ישראל במדינת ישראל, ירום וניסה וגבה מאוד, נאמר המלך המשיח יותר משה רבינו, כן, שבעזרת השם אנחנו עכשיו בשלב מעבר של כאילו התפרקויות, או כל מי כאילו מתפרק, אבל מה שמתפרק זה רק כאילו, זה כמו גיל ההתבגרות, שכל מה שנבנה ביהדות, אם הוא עומד לעצמו, הוא כאילו מפורק, אבל הוא לא מפורק, הוא מאוד משמעותי. אחרי שתחול עליו הקומה הבאה, קומת הנשמה, שהיא המטרה, שהיא היעד, שמכוחה בא הכל, מתברר שכל מה שנעשה בעבר, יש לו משקל מאוד משמעותי, כן, ובזכות מתן תורה שאנחנו נמצאים לקראתו, והקדוש ברוך הוא בעזרת השם מאיר ויאיר את עם ישראל בחירות הקדושה של התורה שהיא נשמתנו והיא זוקפת את קומתנו הלאומית בעיני עצמנו ובעיני כל בעולם, כדי שבאמת נוכל לשאת באחריות שלנו. זה לא זכויות, זה אחריות, כן, אחריות גדולה, כן, להיות באמת ישראל, לב שבאומות. אני מאוד מודה למי שזיכה אותי להיות שותף איתכם, ואני מאוד מודה לכם ש... אתם שותפים איתי, ובעזרת השם, יגדיל תורה ויאדיר.